חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני רוני ברון, ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לבני קשריאל, ראש העיר מעלה אדומים, שהחליט לשלוח חזרה הביתה פועלים פלסטינים שהגיעו לעבודה בעיר, לבושים לא פחות, בחולצות שעל גבן מודפסים רובי שר מסוג M16. האופנה החדשה הזו של חולצות עם מדפסי רובים הפכה לפופולרית בשבועות האחרונים בקרב ערביי ישראל וערביי יהודה ושומרון, בדיוק בימים בהם אנו מצויים בעיצומו של גל טרור. אין דרך אחרת לפרש אותה אלא כהתרסה גסה וכתמיכה גלויה במאבק המזוין של הטרור הפלסטיני בישראל. וכרגיל במקומותינו, הקיצונים שלנו, משלנו, למרבה הצער מיירו להגיב, ואנשי ארגון להבה של בנצי גופשטיין פרסמו ברשתות החברתיות שהם מציעים לתומכיהם חולצות עליהם את פסים של חבל תלייה עם הכיתוב לא פחות מוות למחבלים. ובתווך, רוב השפוי, יהודים וערבים שחיים בין הים לירדן, שרוצים בסך הכל ליהנות מכלכלה משגשגת, לגדל את משפחותיהם בשלום ובנחת, ולחזור הביתה בשלום. בהחלטתו לשלח הביתה את העובדים הפלסטינים המטריסים, ראש העיר מעלה אדומים מייצג היום את הרוב השפוי הזה, חפץ החיים, שעומד מול הקיצונים ואומר להם עד כאן. שוטר טוב, ותודה אסף ובני קשריאל, שכוח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. חברת הכנסת אורית סטרוק העלתה אתמול להצבעה הצעת חוק לביטול קייטנת המחבלים בכלא, חוק איסור פינוק המחבלים. משפחות נרצחי הטרור הערבי ובהם משפחות נפגעי טבח הגרזנים באלעד פנו השבוע לבנט ולחברי הכנסת של ימינה בבקשה שיתמכו בחוק. גיבורי ימינה סרבו כדי לא להרגיז את מחבקי המחבלים מרעם ומהשמאל הקיצוני. ניר אורבך ויום טוב חלפון יצאו מהמליאה והניחו לשאר הקואליציה עם תומכי הטרור מבלד להפיל את החוק. עכשיו, הצעת החוק דרשה לצמצם את תפנוקי המחבלים בכלא למינימום הנדרש בחוק. שום הטבות. ביטול התאים הנפרדים לחמאס, לפתח, לג'יהאד. ביטול בישול ואכילה קבוצתית שהופכים תמיד לחפלות מחבלים בכלא. צמצום הביקורים ואיסור מגע בין מבקרים לכלואים. צמצום שעות השהייה מחוץ לתאים. ביטול כל הליך של שחרור מנהלי. איסור לימודים אקדמיים בכלא. רק בגרות לקטינים. ובטלוויזיה, רק הערוץ הראשון והערוצים המסחריים הישראלים. לא אל מנר ולא אל ג'זירה. מה לא הגיוני וצודק בחוק הזה? כי ימינה של בנט, תקווה חדשה של גדעון סער, ישראל ביתנו של ליברמן, הפילו את החוק, אמרה סטרוק, הקייטנה חייבת להימשך, כי הקואליציה חייבת להימשך. אני לא יודע כמה מקום נשאר על מצחם של אלה שפעם השתלחו לימין, אבל הנה עוד אות קין לדיראון עולם.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם רוני ברון ואריה אלדד.
שלום רוני.
אהלן. התגעגעתי, כנראה מזימה שלך ושל בן. אתה יודע כמה ימי חמישי לא היה כאן רדיו?
לא היה רדיו?
לא, היה ערב פסח לא היה רדיו.
נכון,
חול
נכון,
המועד
נכון.
לא היה רדיו, יום נכון. השואה לא היה רדיו, יום הזיכרון ואחר כך יום העצמאות לא היה רדיו. מחקתם את ימי חמישים מהלוח, זוממים שכמותכם.
זה עניין אישי. עכשיו, רק אישי. לפני שאתה מאיר לשוטר שלי, אני רק רוצה להוסיף
לא,
עליו
לא
משהו. רגע, אני רק רוצה להוסיף משהו. שפעם אני העליתי הצעת חוק דומה, ונתניהו הפיל אותה. אז...
זה,
למען הסר ספק.
תראה, יש הבדל גדול בין אות קין על מצחו של בנט לבין אות קין על מצחו של נתניהו, כי תלוי, מסתכל, הכל אישי, לפי המציע. אם המציע הוא פרופסור אריה אלדד ומורידים הצעה כזאת, זה אות קין. אורית סטרוק עוד צריכה לעשות כמה דברים עד שתהיה אריה אלדד.
לא, אבל תעזוב, באמת.
הבנתי.
כולם צועקים שצריך לבטל את קייטנת המחבלים, ולא עושים את זה.
אריה, אתה צודק, ולא צריך לעשות את זה בחוק. זה באמת לא חוק. אתה יודע שיש הצעות חוק ויש הצהרות חוק. אלה דברים שצריכים לעשות במסגרת החלטות מינהליות.
אבל החלטות, לא עושים אותם, אז אתה
אז
רוצה
אני...
לחייב אותם בחוק.
בסדר, אריה, נו, אז חוק, אתה לא מקבל, אתה לא יכול
אתה
על כל...
אתה יודע מה נתניהו אמר לי, זימן אותי לדיון כשהעליתי את הצעת לדיון, חוק, והוא כן. אמר, אנחנו כבר עושים את זה בימלא, לא צריך חוק. צמצמנו משמונה לחמש רשתות טלוויזיה. כך אמר.
אתה יכול להגיד...
ואני באמת נרגעתי.
אתה יכול להגיד עוד כמה דברים שאמר לך, שלא היה להם קשר למציאות, או שלא יספיק לנו הזמן?
לא זוכר את הכל. ולמען האמת, לא היו לי הרבה מאוד פגישות איתו. הוא לא התייעץ בי לעתים תחופות על שום דבר.
כן, טוב. אז אני אגיד לך ככה, פעם אמר לי מישהו שעבד עם נתניהו, שהוא יספר לסבא שלו ולנכדים שלו אחרי 40 שנה, שהוא עבד 40 שנה עם נתניהו, אז אמרתי לו, חמוד, אתה עבדת עם נתניהו רק שנתיים, ו-38 שנה המתנת במסדרון.
כן, היו גם המתנות. אתה זוכר ועדת חוץ וביטחון? היינו מחכים לא פעם?
כן, אפילו שבאנו אליו. אתה זוכר שהוא שבר רגל, ביקש שנבוא אליו?
נכון.
ואז גם חיכינו.
אבל את המשך הסיפור נוכל לשמוע ילדים אחרי החדשות.
עכשיו, 17:00, עם רוני בר-און ואריאל דד.
והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור, לא מה שאפשר לחשוב במוקדם יותר השבוע, האחראי על השידור, איציק אהרון. רוני, אנחנו יכולים ממש להתחיל.
בסדר, חשבתי שאנחנו רק בתוכנית מוזיקלית עם האות הארוך הזה.
נאמר שלום וערב טוב לאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון וראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום לך.
שלום עמוס.
שלום
וברכה. יש הכנות ללוויה גדולה בירושלים וטקס אשכבה ברמלה. אנחנו יכולים לשמוע 15 שניות ממה, איך נשמע טקס האשכבה הזה?
אתה שואל את עמוס?
לא, אנחנו...
אני עובד
אצלך. רציתי לשמוע איזה קטע, אבל...
יכול להיות שמישהו בקונטרול שומע את השאלה של אריה? יש את הטקס? אין את הטקס? טוב, תודה רבה. בוא נעבור לעמוס. עמוס, בקיצור, זה הולך לעורר איזשהו משהו שאנחנו צריכים להתכונן אליו במיוחד, או שזה יהיה מקומי ויעבור בשלום?
שתי חזיתות. בחזית הביטחונית אני פחות מוטרד מאשר המאמץ הנמשך שמטריפי כבר הרבה זמן של כוחות אנטי-ישראלים באמריקה ובמקומות אחרים שחותרים תחת הלגיטימציה של ישראל. עכשיו, פה לא מבררים אפילו את העובדות, אפילו היה שר שאמר שגרסאות דובר צה"ל, זה אחד האמירות המטופשות ששמעתי.
אבל תן לו את הקרדיט שמגיע לו, השר נחמן שי, שר התפוצות, שמבין בדברים האלה, גם היה דובר צה"ל פעם, זה פשוט שערוריה.
לא תן לו קרדיט, אני חושב שזה שערוריה ממש.
נכון.
דווקא פה דובר צה"ל הגיב מהר, צבא הגיב מהר, המטכ"ל הגיב מהר.
אפילו יהודה פוקס, אלוף הפיקוד, היה אתמול בטלוויזיה מעולה.
מעולה, והסביר את זה בדיוק. ומה הם הסבירו?
רגע, להבדיל ממה שקרה בסיפור של הילד הזה, דומה, איך קראו לו הילד שחתם?
דורה.
מוחמד הדורה.
מוחמד הדורה בתחילת האינתיפאדה.
ששם יורה איילנד הודה בחטאו, שהוא מיד אמר, זה אנחנו אשמים, התנצלנו, ואחרי זה התברר שבליסטית זה לא יכול להיות. אז פה אנחנו מנהלים את האירוע הזה מאוד נכון.
היה אירוע. Okay. מה זה האירועים האלה? האירועים האלה זה הצלת חיים ממש,
נכון.
פיקוח נפש, חיילי צהל עם מודיעין מדויק, מנסים לפגוע ומצליחים לפגוע בטרוריסטים ומחבלים נוראים.
נכון.
ומיד הפלסטינים כדרכם הם אומרים שהישראלים משקרים, כי אצלם okay. השקר הוא גמיש משום שהוא לא כפוף לכללי אימות. מה אמרו אצלנו? הרמטכ"ל אמר, אנחנו נבדוק.
נכון.
ישראל אמר, אבל אתה אומר שאתה לא מוטרד.
בוא נעשה חקירה משותפת.
אתה אומר שאתה לא מוטרד מהעניין הביטחוני, ומחר עלולה להיות לוויית רבבות בירושלים, הקהל שם מוסט, זה עלול להיגמר.
אני לא מוטרד. אני לא מוטרד בשביל שמערכת הביטחון, כמה שאני מכיר אותה, ואתם מכירים אותה, היא ערוכה לזה. אז אם אני אגיד שאני מוטרד, או אני אגיד שאני לא מוטרד, זה לא משנה שהם ערוכים. אני בטוח בזה. איפה אנחנו תמיד חלשים? או שיורים מעצמנו כדור ברגל, כמו שנחמן שי עשה, שאני לא מצליח להבין את זה. זה כל כך קומם אותי. במקום לשבח את המערכת ולהגיד שכל הכבוד שאנחנו אמרנו שהיה אירוע, אנחנו קוראים לחקירה משותפת, אנחנו נענים לבקשת ארצות הברית, אנחנו בעצמנו יוזמים את זה. צריך לשבח את זה.
אבל עמוס, כאיש מודיעין, אתה בטח יודע, זה תמיד המחיר של אי התייצבות בחזית אחידה בחזית ההסברה. כל אחד שחושב שיש לו מה להגיד...
אין חזית הסברה.
לא, חזית ההסברה, לא, דווקא הצהלית, כמו שאתה אומר.
לא, הצהלית אתה מציינת.
נכון, אבל כל אחד צריך להידחף, המיניסטר חייב לומר משהו, כי הוא היה פעם דובר צהל. זה דבר נורא והיום הדבר הזה, זה נזק. תראה, עמוס, אני חושב... עמוס, עמוס, תראה, אנחנו לא באים שם לסיורי שבת תרבות בג'נין. אנחנו באים לשם כי אנחנו לא יושבים ומחכים בבית למחבלים. כשאנחנו יודעים שיש מחבלים בג'נין, אנחנו באים. וקודם כל מסתכנים החיילים שלנו. ואם מישהו רוצה להסתובב בסביבה, שיעשה את זה על אחריותו.
נכון. לא, אבל אני אומר, לא מעבר לזה, לא, אני לא מסכים. אני חושב שהצבא מקבל תדרוכים, איך שתיאר את זה, אתמול אלוף פיקוד מרכז, מפקד פיקוד מרכז, והרמטכ"ל, והחיילים, ואלה שדיברו, בעילום שם ולא בעילום שם, הם לא ירו לכיוון הזה. עכשיו, כדורים של M16, יש גם אצל הצד של המחבלים, וגם כמובן אצלנו.
למרבית הצער.
עכשיו, מה הצענו? תנו לנו את הקלי, נבדוק.
כן.
מדוע הרשות הפלסטינית מסרבת? כי אולי הם יודעים שזה לא נכון, הם לא רוצים להתבזות, הרי הם לא שולטים שם, לכן אנחנו פועלים שם.
כן.
וכתוצאה מזה, אני חושב שמה שצריך לתת היום זה גיבוי למערכת. אני תמיד מוטרד בחזית שבה אנחנו, אין לנו צהל, אין דובדבה, אין שבק, ואין מסרים אחידים, ואין אפילו גרסאות סבירות.
האלוף גלעד...
הצד של ההסברה, הצרות המטופשות האלה, שפוגעות בנו, זה הצד שמטריע אותי. לגבי מוכנות שמערכת הביטחון, אז היא ארוחה. וגם אם, לא משנה מה אני אגיד, היא ארוחה.
עכשיו לצד השני, אבו מאזן שופך שמן על המדורה. השאלה אם הוא עושה את זה במינון נמוך כדי לרצות את הקהל שלו, או שהוא החליט לפתוח במלחמה תעמולתית נגדנו?
אני חושב שהם חולשה, הם כל הזמן מחפשים נקודות. אני מזכיר את משה ג'נין שעמד מסיד, את האבא של הרוצח מדיזנגוף, שפתאום עמד כגיבור, הבן אדם היה איש מאוד בכיר ברשות הפלסטינית. כל התהליך של חדשות הרשות הפלסטינית, תהליך שגם אצלכם, הרבה פעמים יצא לנו לשוחח על זה, כך או כך, מה שאומר אבו מאזן, לא קביל, אסור להסכים לזה, צריך להילחם בחזית ההסברתית, כי אחר כך רשיד אבו טלב, מחברת קונגרס באמריקה, תגיד עוד פעם ועוד פעם, מזה אני מוטרד, שהסיוע האמריקאי, לישראל הוא מוגזם, וישראל מדינה כך וכך. אנחנו צריכים דווקא בחזית הזאת, אם אתה שואל אותי, שם אני מוטרד. לגבי מערכת הביטחון וצהל והשבק, הם מוטרדים, הם ערוכים, ושם אני פחות מוטרד כאזרח, משום שאני יודע שהם ערוכים. לכן, מה שאבו מאזן עושה, ואחרים צריך להידחה בזה, זה מזכיר לי, אני חייב לחלוק אתכם, טבח ג'נין, עריקת המנוח, הוציא את דיבתנו בשיטות גבלס, שקרים מתואבים, עד כדי כך שפחדו אפילו להגיב.
כן.
פניתי, כי הייתי אז מתאם פעולות בשטחים, גורמים מסוימים, לא רוצה להגיד, שמה מצד הפלסטיני, אמרתי, כמה מתו בטבח? אמרו, בטבח לא היה טבח, קודם כל, ומתו 47 איש מסיבות טבעיות, התקפות לב, כן. ועוד 150 בערך נשלחו לרמב"ם אצלנו, בחיפה לטיפול. אז אמרתי, אז למה אתם מפיצים את השקרים? הוא אומר, אנחנו צריכים לחיות.
כן.
עכשיו, כל התעמולה הזאת, זה לא פחות ממערכה אלימה, כי תפקידה לקעקע את היסודות של הלגיטימיות הבינלאומית, ואם אפשר לפגוע ביחסים שלנו עם מדינות ערב, זה אסור, זה צריך לתפוס את זה כחזית, וזה צריך למקד מהמעט. אם אנחנו ערוכים שם, לשבחה של מערכת הביטחון, הדרג המדיני פה, יהודות טובות. או, אבל אנחנו בבעיה.
אז עמוס, פה נכנס וקטור נוסף שהוא מעניין, כשלא היה אז במקרים הקודמים, וזה המדינות הערביות, הסו-קולד ידידותיות, בהסכמי אברהם ומצרים, ירדן כמובן לא תוכל לסטות מקו ההסברה שהולך נגדנו, אבל על הדברים האלה צריך לעבוד, ויכול להיות שזה גם איזה סוג של עמת מבחן כרגע, לראות מה הם יגידו, הקטרים
הם יכולים אמרתים. לגנות. תראה, קודם כל
כן, יש לנו... כן, אבל יש גינוי ויש גינוי.
נכון. אבל צריך להתחיל עם הדברים הטובים. היחסים הביטחוניים אסטרטגיים עם העולם הערבי הסוני הם חסרי תקדים לחיוב.
בדיוק.
כלומר, הם טובים מאוד. אם ייצוג גינוי... עכשיו, לזה סנואר מצד אחד ואחרים חותרים לקעקע להפוך את האימות לאימות דתי שבמרכז ירושלים או פגיעה בעיתונות, לכלול בזה את ארצות הברית, זאת חזית שמחייבת טיפול.
נכון.
באותם סטנדרטי שמטפלים בטיפול הביטחוני.
האלוף במילואים עמוס גלעד, תודה רבה לך.
אריה, רק רגע, לפני שמסיימים, מכיוון שדיברנו פה על השר נחמן שי, ומכיוון שהשר נחמן שי אמר את הדברים המאוד מאוד מאוד שנויים במחלוקת, כאן אצלנו הבוקר ב-103, אם הוא עוד רוצה להגיב או לשחזר את הוויכוח גם איתנו, אז הוא מוזמן.
נכון.
אנחנו כאן ב-103.
תודה רבה עמוס, האלוף עמוס גלעד. שלום וערב טוב לסגן שרת החינוך מתקווה חדשה, מאיר יצחק הלוי.
שלום.
אריה ורוני, שלום לכם, ערב טוב.
מה שלומך?
אני בסדר, בדרכי לאלת, עצרתי בצידי הדרך כדי לשוחח איתם.
מצוין, נהיגה בטוחה.
במרחק בטוח
רגע.
מהשוליים. שאלה ראשונה, שאלה פוליטית לגמרי. יאיר לפיד אומר שאין בעיה להסתמך על המשותפת. גם לך אין בעיה?
השאלה אם יש עתיד. לממשלה.
תראו, בקונסטרוקציה הפוליטית הזו, כדי להעביר הצעות חוק חשובות למען תושבי מדינת ישראל, צריך לעשות כל מאמץ כדי שבאמת שתושבי מדינת ישראל יזכו לעדנה, שאני חייב להגיד שזוכים לה בעשרה חודשים האחרונים. אני מניח, ואני לא יכול לדבר בשמו של מר לפיד, אני מניח שהוא התכוון שאפשר לקבל סיוע בהצבעה כזו או אחרת, לא כשותפים לקואליציה, אבל אם שואלים את עמדתי, זו העמדתי. אני חושב שהמשימה המשמעותית, החשובה ביותר, הניצבת בפנינו בעת הזו, זה לראות, לקדם מהלכים, חוקים, שתכליתם השבחת איכות חיי תושבי מדינת ישראל. ואני כאיש שעוסק במעשה הציבורי, אני חושב שגם רוני וגם אריה אתם יודעים על כך, כ-30 שנים, אני חושב שזה מה שנדרש ממנו בעת הזו, משום הקונסטרוקציה הפוליטית המאוד מאוד מאוד מורכבת כאן.
אבל המשותפת לא תתמוך בך אם לא תשלם לה משהו. הם לא עושים שום דבר בחינם, כמו רוב המפלגות הפוליטיות. שאלה אם אנחנו מוכנים לשלם למשותפת,
לבלד. לרבות היהודיות, התכוונת לומר. כולם יתמכו בך אם תשלם להם.
אני רוצה להגיד כך, כאשר פונים, לא משנה כרגע באיזה מפלגות, ודרך אגב היום כשאני מכהן גם שרת החינוך, אז אתם ודאי יודעים שפונים אליי כל פלגי הכנסת. אני לקחתי על עצמי לעסוק בכל התחום של החינוך המעצים, החינוך הבלתי פורמלי, תנועות, מסגרות נוער, חברה למתנסים, החינוך במגזר הבדואי, החינוך במגזר החרדי, דברים שמאוד מאוד קרובים לליבי, ואני עוסק בהם במעשה החינוכי הזה כבר 47 שנים. אז אני אומר לך, כאשר יש דרישה שהתכלית שלה לקדם פעילות חינוכית, לא משנה כרגע, אחד, אני מגויס לעזור. ואם לזה אתם מתכוונים לתינה, אז אני אתן את זה.
100%, הם בלד יבקשו תוכנית לימודים, לימודי נקבה. בשביל להציל את הקואליציה.
לא יקבלו.
אתה תפיל את הממשלה בשביל זה?
אני חוזר ואומר, אני משוחח עם האנשים, אני יכול לספר לכם למשל, שאנחנו עובדים היום מאוד 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 קשה, עם המגזר הערבי, כדי לקדם את כל תחום של פיתוח מנהיגות צעירה, כי אני מאמין באמונה שלמה, שאם תגדל מנהיגות צעירה, שמתיישבת עוד פעם, עם האמירות של אנחנו חיים בארץ ישראל ובמדינת ישראל, אני עודד, מעודד ועשה את כל אשר לאל ידי, כדי שבמקום שירוצו עשבים שוטים במרחבים הללו, נוכל לראות אנשים שצומחים ורוצים לחיות בחברה ישראלית מתוקנת ומשודרגת, ושם אנחנו מושכים.
אבל מאיר, מעבר להתגרות של אריה שאומר לך שיבקשו כסף בשביל למד את הנכבה, השאלה היא באמת שאלה בעייתית, כמה הידיים של ממשלה שנתמכת על ידי ערבים, שיש להם אג'נדה מאוד מובהקת, הן חופשיות לטפל במצב קשה כמו היום. יש לך בעיה של טרור פלסטיני, יש לך בעיה של עזה מתחממת, אתה יושב ואתה צריך לשבת, איך אומרים באנגלית, לשבת על הידיים שלך, כי אסור לך להתעסק איתם, כי השותף שלך יקום ויברח.
רוני, אני רוצה להגיד לך עוד פעם, אני יכול לדבר בצמתים שבהם אני נמצא, ואני יכול לדבר ולהתיימר לדבר קצת מעל לזה, אבל תן לי רגע לדבר בחוויה שלי כחבר כנסת, נורווגי דרך אגב, עשרה חודשים אני בכנסת, מתוכם מחצית מן הזמן אני גם סגן שרת החינוך. אני משוחח למשל עם החברים ברעם, ואנחנו מדברים על האתגרים בנושא החינוך. אני חייב להגיד לכם שהשיחות הן שיחות ענייניות, אני לא מרגיש שמישהו סוחט אותי, אני מרגיש כמוני שיש צרכים ורצונות חברתיים, ואני בצמתים הללו אשתף פעולה בשמחה גדולה, כי אני מאמין שהחברה במדינת ישראל צריכה לטפל בכל גווניה ובכל חלקיה ברצותנו חברה מסודרת. אני מניח שגם אריה שמעתת רוצה להתגרות בי, מבין כמוני שכך צריך להיות.
נכון, אבל לא הייתי מוכן להסתמך על בלד בשום דבר.
אוקיי, אז אני מבין את מה שאתה אומר, ואני חוזר ואומר, אני לא נמצא בצמתים של לקבל החלטות בסוגיות הללו, אבל בכל מקום שאני בתפקיד הרוחבי שלי אדרש לסייע כדי לשפר, לחזק, לשדרג את איכות החיים של תושבי מדינת ישראל באשר הם, אני אעשה זאת ובאהבה גדולה.
טוב, מה בענייני חינוך? יש רפורמות, דברים קורים, או שרק החלטתם להתיר תרצועה, והנכד שלי כבר מחשב שעד שהוא יגיע לשמינית לא יהיו מבחני בגרות.
רוני, אני אגיד לך כך, אתה יודע, אני עוסק במעשה החינוכי מאז הימים שלי כעובד חברות רחוב בשכונת מחנה יהודה מקור ברוך בירושלים. אתם מכירים שניכם את האזור.
זה נכון, אבל חבל שלא היית שם שני, הייתי נמנה על חברות הרחוב.
אני חושב שצמחת לא רע מתוך ההיכרות רבת הצדדים שלנו. על כל פנים, אני אגיד כך, אני חושב שמה שקרה היום בהנהלת משרד החינוך, התבטאות רפורמות חלמנו עליהם הרבה מאוד זמן, ורוני, אתה יודע בדיוק
גם... תמיד חלמתם להשמיד את ההיסטוריה, את האזרחות ואת הספרות?
תן לי רגע.
אין לנו רגע, הלו, הרסתם אותנו.
אבל קודם כל...
רק מתמטיקה יש לכם בראש.
בוא ניקח את ההחלטה להעביר את מעונות היום למשרד החינוך. רוני, נדמה לי שגם אתה צידת
בעמדה הזו. זה נכון.
כי הרצף החינוכי... מגיל לידה...
אני מסכים איתך, תעבור הלאה, עכשיו מדברים... אתה מדבר על המעונות יום, ואני מדבר איתך איזה תוצרים אתם מוציאים בגיל 18 החוצה, שלא למדו היסטוריה, שלא ילמדו את כל המקצועות ההומניים, תפסיקו, תחשבו עלינו.
אני חושב שאתם שוגעים בהבנת האירוע. אני חושב שאין שום, לא תחסר שעה אחת, של השכלה מתלמיד בכל המקצועות, אבל...
אתה יודע שאם אין לו בחינה, הוא לא לומד. זה לא מעניין אותו, הציון פנימי.
שיטת העבודה תהיה... אריה, דקה, אתם רוצים גם שאני אשיב, נכון?
לא.
שיטת העבודה תהיה...
האמת היא שאתה באמת... אתה באמת מייחס לעצמך כוחות על, אנחנו לא ביקשנו ממך להשיב.
בכל מצב, אבל אני רוצה בכל זאת, אם אתם מאפשרים לי, אני עומד עכשיו על אם הדרך בדרכי לאילת, אני אספר לכם ש... בתפקידי כסגן אני ביקשתי להוביל מהלך לרפורמה שבעצם מטפלת בכל החינוך הבלתי פורמלי, החינוך הערכי, החינוך החברתי, תנועות נוער, מסגרות נוער, מתוך אמונה אמיתית שככל ונלמד להעצים את הנער בפעילות שבפעילות ערכית, התנדבותית, חברתית, מן הסתם אנחנו, אם תרצו, מכשירים אזרח טוב למדינת ישראל. אני רוצה לראות 100% מהילדים שלנו משתתפים בתנועות נוער, בארגוני נוער, בחוגים.
זה נורא פשוט. תבטלו, יש לי הצעה בשבילך.
כן.
תבטלו את חוק חינוך חובה, שיעסקו כל היום בפעילות חברתית, בתנועות נוער.
אז אנחנו...
ונראה איזה מדינה תהיה לנו פה בעוד 50 שנה. חבר'ה, צריך ללמוד, אין בחינה, לא מעניין, זה הילדים של היום, זה עם ישראל. תעשו מה שאתם רוצים מעל הבחינות, לא על חשבון הבחינות.
אם אתה תבחן את הבוגרים הפרודוקטיביים, האנשים שבאמת באמת מחוללים שינוי בחברה, אתה תגלה שזה חבר'ה שהיו, אם זה רשגדים בצופים, אם זה רכזים בבני עקיבא, אם זה מתנדבים בכנפיים של קרמבו, אם זה פעילים בפעילות ספורט משובחת, ולשם אני מכוון, אני מאמין שככל ונעסיק את הנערים בעיסוק איכותי, מן הסתם נקבל גם אוכלוסייה שאוכלוסייה טובה ומשובחת, והרפורמה הזאת תצא לדרך בחודשים הקרובים, אני בעצם סיכמתי אותה עם הרבה מאוד גורמים שישבו לקיים איתנו שולחנות עגולים, אני חייב להגיד שאנשים קמאים לבצע ולחולל את השינוי הזה, ותקוותי שאני אוכל לבשר לכם על יציאתה לדרך, אני מאמין באמונה שלמה, שככל וניתן לילדים שלנו מרחבי פנאי איכותיים, מוארים במובן המטאפורי, שמביאים אותם לידי מיצוי הטוב שבהם, אני יכול להניח שאנחנו נגלה פה, נבנה פה חברה טובה. דרך אגב, זה נכון.
יאללה, אריין, שחרר אותו.
גם לחרדים וגם למגזר הערבי ולמגזר...
כן, כן, זה הרבה עבודה. גם להגיע לאילת וגם לנסוע לצופים.
הוא עומד שם וצורך
דלק. סגן השרה מאיר יצחק הלוי.
שלום.
תודה רבה לך, נסיעה טובה.
ביי ביי.
נסיעה טובה.
ביי.
ונאמר שלום וערב טוב לעורך דין עדי קרמלי, שמייצג את אילנה ספורטה. שלום לך.
שנגיד מי זו אילנה ספורטה?
אילנה ספורטה. תכף נגיד מי זה אילנה ספורטה. הוא איתנו, עורך הדין קרמלי? אילנה ספורטה, חניה, אינני יודע.
חניה.
הותר שמה לפרסום, כן. כמי שחשודה במשלוח הקליעים למשפחת בנט.
מה זה למשפחת בנט? שאחד היא שלחה לילד.
ולרעייתו של נפתלי בנט.
אחד היא שלחה לילד. בן כן, כמה כן. הילד? מי יודע?
שלום עורך הדין קרמלי.
ערב טוב.
ערב טוב. לא שמעת את הפתיח שלנו כנראה, כי הייתה איזה קטיעה בקו, אבל אני מבין שאתה מייצג את אילנה ספורטה, ומה גרסתה בהשמות שמותחות בה?
לקוחה שלי טוענת כבר 3-4 ימים מאז שהיא נעצרה בתשיעי לחודש, שהיא עדיין נע במעל, שהיא לא קשורה למעשים, ובאופן מפתיע, וזה גם החלק הגדול שלקח היום את הדיון בבית המשפט, המשטרה, למרות שהיא טוענת שהיא יודעת ושיש לה ראיות חזקות, לא מתיחה בה את הראיות, וחקירה של אדם צריכה להתנהל בדרך כזו שניתנת לו זכות להשיב לחשדות ולראיות שהמשטרה עצפה נגדו.
אז מה היה בבית משפט? הגישו דוח חסוי לשופט כדי שיעיין בדוח?
כן, שופט עיין בדוח, את אותו דוח שהגישו לו בדיון בעשירי לחודש, הוא ראה את אותן פעולות.
איך אתה יודע?
כי זה מה שבית משפט אמר.
שזה אותו דוח?
שהם אותן פעולות שלא סיימו לבצע אותן.
לא, רגע, בוא נראה, זה הערכת מעצר שנייה, נכון?
נכון, נכון.
אז בערכת מעצר שנייה, המרכיב ההכרחי הוא שחלה התקדמות מסוימת, התפתחות מסוימת בחקירה.
זה חצי מדויק. זה לא מרכיב הכרחי, צריך גם שתהיה להראות התקדמות, לא יראו התקדמות. אגב, קבעו שיש חשד סביר ברמה שמספיקה למעצר ימים כבר בדיון הראשון.
זה בסדר, אנחנו מדברים על המעצר השני.
נכון, עדיין לא סיימו לבצע את פעולות החקירה.
יפה.
ומה שבית משפט אמר היום, בקול מאוד מאוד ברור, אחרי טרוניה מאוד גדולה שאני העליתי באולם, זה שמחר תתכבד המשטרה ותבצע מה שנקרא חקירת התחה. ואת מה שיש לה או אין לה, תציג ללקוחה שלי כדי שהיא תוכל להתייחס.
הבנתי, מצוין. ועד מתי הגברת צריכה להישאר במעצר של המשטרה?
עד יום ראשון כדי לבצע את אותה פעולה או שלוש פעולות שהמשטרה חוששת שאם היא תשוחרר היא תוכל לשבש אותן. וזו עילת המעצר, שיבוש. וברגע שהסתיימו את החקירה...
אבל אתה דיברת איתה, והיא אמרה לך, זה לא אני, מה הם רוצים בחיי? אני יהודיה בת 65. זה נכון שאני נורא אוהבת את ביבי, זה נכון שאמרתי דברים לא פשוטים על בנט, בתוך תקווה שילך הביתה, אבל מה לי ולקליים? לא עשיתי ולא התחלתי לחשוב על זה אפילו.
בדיוק ככה, אגב, נציג המשטרה לא ידע לענות, האם יש או אין, משהו מאוד מאוד פשוט, איזשהו ראיה פורנזית שקושרת אותה לקליעים או למעטפות, באופן ישיר, על זה הם לא ענו. עכשיו אני שואל, איך אפשר לשבש טביעת אצבע, אם יש, תוציאו, תתיחו.
אבל יכול להיות שהוא לא ענה לך כי הוא לא רוצה, כי הוא רוצה להפתיע אותה באיזשהו מקום.
אבל עד מתי המשחק הזה?
שנייה,
אבל אם יש ראיה הזאת, איך אפשר לברוח ממנה?
תקשיב, יש תרגילי חקירה, קודם סוגרים על החשוד בכל מיני כיוונים, ואז אחרי שהוא אומר לא היה ולא נברא, לא כזה ולא כזה, בכלל, לא אומרים לו חביבי תביעות אצבע שלך על המעטפה או על הקליה או על הנייר שהיה בפנים, ואז הוא מתבלבל וצריך לעשות דברים אחרים, כבר היו דברים מעולם. עכשיו אתה לא יכול להתלונן על הימים. בכל אופן מדובר בקליה שנשלח לראש ממשלה, לרעייתו, לבנו, במקום שבו כבר נרצח ראש ממשלה לפני 27 שנה.
אני חושב כסנגור שעדיין יש חובה למשטרה לנהל חקירה בעני בהגינות, ולמשחקים האלה אין מקום. אי אפשר להשאיר אנשים במעצר רק בגלל מה שהם חושבים או כותבים בפייסבוק. יש למשטרה ראיות, תתכבד, תציג אותם ללקוחה שלי, היא תגיב ותיתן מענה. אם היה חושב בית משפט אגב את מה שאתה אומר, אז לא היה כותב לה את ימי המעצר ליומיים בלבד באחת המעצר הראשונה.
רגע, רוני, שנייה.
אבל אריה, שנייה. הוא חוצב את היומיים כדי שהוא יפעיל ביקורת על מה שאתה טוען שהמשטרה מתעללת בה. אז הוא אמר קודם שלושה ימים, תבואו תראו לי אם התקדמתם או לא. עכשיו נתן עוד שלושה ימים.
על הדיון על הימים, והוא לא נורא מעניין.
טוב, אותך לא מעניין, אבל זה מהות הדיון.
לא, הדיון על הימים הוא דיון טכני.
לא, הוא לא, הוא מאוד מהותי.
הדיון על הימים הוא דיון מהותי, כי אי אפשר בשם חשד, נורא ככל שיהיה, להשאיר אנשים במעצר. יש עילות מעצר שקבועות בחוק, ובגינם מעריכים מעצר. אם המשטרה חושבת שהעילות האלה קיימות, היא צריכה לאפשר ללקוחה שלי להפיג את העילות האלה ולהציג לה את הראיות.
זה יקרה.
הבנתי. רגע אחד, בבקשה. רגע אחד. הלקוחה שלך צוטטה כמי שפרסמה בכתב בציוצים כאלה או אחרים, השב"כ צריך לעשות חיסול ממוקד לבנט כמו לרבין, לראש ממשלה שבוגד במדינת ישראל, והפעם לא בכדור אלא בציאניד שלא מתגלה בדם.
אני לא מכיר ציטוט כזה. אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הציטוט הזה, אני לא מכיר אותו.
זה ציוט של אילנה, אלא אם כן מישהו מצייץ אחרת במקומה, בטוויטר.
אני לא מכיר, אבל לא בזה היא חשודה, גם במה שאתה אומר עכשיו.
אני מסכים איתך, אני מסכים.
היא לא חשודה, היא חשודה בשביל
חשודה. אבל אולי זה מה שעורר את החשד.
לא, המשטרה אומרת משהו אחר. אני לא חושב שעכשיו המשטרה הלכה לבדוק כל מי שפרסם אי פעם פוסט כזה או אחר בעד או נגד מנדאו, ומשם היא בוא מוצאת את העצורים שלה. המשטרה הגיעה באיזושהי דרך.
אורדין קרמלי, מה שארי אומר לך, שהגברת שלך במחשבותיה ובהתבטאויותיה, ככל שהציוץ הזה הוא פרי איתה, אני לא ראיתי ואריה לא ראה, אבל ככה כתוב. אז היא מעידה על עצמה ששום דבר לא ימנע ממנה להשיג את המטרה, שהיא בעיני המטרה מקודשת, וזה להיפטר מנפתלי בנט, אם לא בכדור, אז בציאניד.
זו תזה מאוד נחמדה, אבל היא עדיין לא ראייה, היא לא יכולה לשמש ראייה במה שהיא חשודה בו היום. היא לא נעצרה בגלל הפוסט הזה שאתם מדברים עליו, אם היה או לא היה.
נכון מאוד.
מתי שהוא היה או לא היה.
נכון מאוד, אנחנו צריכים לסיים.
אם מישהו נכשל פה בשמירה על הרשתות, או באיתור של אנשים, זה בעיה שלו, ולא שלה ולא שלי. אני אחראי על זה, כשהמשטרה מבקשת לעצור מישהו, היא תעשה את זה כדין, היא תעשה את זה כמו שמותר לה, ובדרך ראויה. ואם לא, בית משפט יגיד את דברו. וכמו שבית משפט אמר היום, עד יום ראשון, סיימו את החקירה, תציגו מה שיש לכם. יש, יש, אין, אין.
נראה ביום ראשון.
יש לנו תוכנית, ואנחנו כבר מזמינים אותך.
עורך הדין עדי קרמלי, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב, ביי.
עכשיו, המשאל היומי.
אתמול שאל אתכם בן, מי אשם במות העיתונאית שירין אבו עקלה? 2430 איש ואישה ענו. אנחנו כמעט 7%. הם ענו כ-46%. כולם 14.5%. אין אשמים, מסוכן במלחמה, 32.5%. תבואו על הברכה.
אף אחד לא ביקש שנבדוק ואז נדע?
אני לא...
מה?
לא ממש יודע אם התבקשה התשובה הזאת, אבל...
תאיר לבן שתיפגש.
נאמר שלום וערב טוב לאופר שלח, עיתונאי וחבר הכנסת לשעבר.
שלום אופר.
שלום, שלום.
אנחנו רואים היום את הכתבה שלך, את המאמר דעה שלך, בידיעות אחרונות, דרוש משמר לאומי אמיתי, לא כותרת ריקה, ואני מודה שאני אוהב לקרוא אותך, אוהב לשמוע אותך, לא הבנתי מה אתה רוצה. זה שאתה אומר שכל פעם אומרים צריך לעשות, צריך לעשות, וצריך לזה, וצריך לזה, ושום דבר לא קורה, בסדר, אתה מדבר על מה שנקרא אורח החיים ואורח השלטון הישראלי, כולם מכירים. ואתה אומר, הצבא לא צריך לעשות את זה, ופיקוד העורף לא צריך לעשות את זה, ומשרד לביטחון פנים לא צריך לעשות את זה, אז מה אתה רוצה להקים? עוד משרד, עוד רשות לאומית? אני לא, לא, לא הבנתי.
אני רוצה להקים, זה לא עניין של משרד ממשלתי. קודם כל זה מתחיל מההכרה שקיימת כבר די הרבה זמן והולכת ומתעצמת.
כן.
שהביטחון הלאומי של ישראל היום תלוי, כולל אגב העסק במלחמה, תלוי במה שכבר עמי אילון קידן לפני, החזית האזרחית, לא פחות ואולי יותר מאשר במה שעושה צהל בחזית. החזית האזרחית זה הגנת העורף לזמן מלחמה, החזית האזרחית זה הפרות סדר בקנה מידה שהוא הרבה יותר גדול ממה שחווינו רק לפני שנה משומר חומות, החזית האזרחית זה משילות, החזית האזרחית זה התגוננות מאסונות טבע וכן הלאה. אין לדבר הזה היום כוח יהודי במדינת ישראל. אין. לא כוח, לא מטה, לא שום דבר מהדברים...
פיקוד העורף ורחל וכל הדברים האלה באסונות טבע לא אמורים להתמודד?
רחל היא גוף שלא קיים כבר שנתיים, היא חוסלה על ידי צבא הגנה לישראל במשרד הביטחון, אחרי דוח שכתב אלוף במילואים אבי מזרחי, מי שחוקר, ואני הייתי יו"ר ועדת קורונה בכנסת, את ההתמודדות עם הקורונה, מכיר גם את הדבר הזה היטב. פיקוד העורף, רוני, כמדומני שהיית שר בממשלה ב-2006, נכון?
נכון, הייתי שר הפנים, זה דיברו בגלל, בעיקר עליי ואיתי, אבל אני אומר לך עוד פעם, כן. היה אז ויכוח ענק בממשלה, דיכטר רצה שזה יעבור אליו, ושר הביטחון אמר, מה פתאום זה דיסציפלינה שלי, ואני שאלתי, אוקיי, מה אתה מציע לעשות? מה אתה מציע לעשות? חוץ מעל הכבוד ועל הסמכויות, לא היה להם מה להגיד. אז אני שואל אותך בתור אחד שניתח דברים, וכתב דברים שאני נהניתי לקרוא, בין בזמן שהייתי בתפקיד ואחרי שהייתי בתפקיד. תציע לנו את הפורמט, ארי הוא ראש הממשלה, אני ראש הממשלה החליפי, בוא תגיד לנו אקשן אייטם, 1, 2, 3, 4, לא. אז אתה גם מדבר פקה פקה כמו כולם, סליחה.
לא, אני כותב, שנייה, אתה רשאי לחשוב כמובן כל מה שאתה רוצה על מה שאני כותב.
Okay.
אבל אני נותן לך את המודל, אם אתה רוצה את המודל, אני נותן לך אותו.
בבקשה.
אפשר להתווכח על המודל, קודם כל, הגיע הזמן שיהיה ברור הצורך. עכשיו בוא, אני נותן לך את המודל שלי, שהוא אגב גם קשור לבעיות כוח האדם של צהל, שאני עוסק בהם עכשיו, אני כותב עליהם וחוקר אותם במסגרת המכון למחקרי ביטחון לאומי. יוקם בישראל שירות אזרחי ביטחוני, ביטחוני, לא אזרחי בשום תחום אחר, שיהיה חליפי לשירות הצבאי עם דומיננטיות למערכת הביטחון, אני לא נכנס לזה. אלא שירות הזה יוכוונו אנשים, אני לא יודע אם אתם יודעים, מחזורי הגיוס לצהל עומדים לגדול באופן דרמטי בעשור הקרוב. צהל לא צריך את האנשים האלה, יש לו בעיה לשמר את האנשים שהוא כן צריך. יוכוונו האנשים
מה,
האלה.
בגלל הילודה, אבל מורידים משתמטים, איך זה יגדל?
אתה רוצה את המספרים?
זה יגדל וזה יגדל בהתאמה במשתמטים, הרי אתה יודע את זה, אופר.
אבל אופר, אני לא הבנתי דבר אחד, הם נושאי נשק האנשים האלה? השירות הזה, הם נושאי נשק?
חלקם אולי יישאו נשק, חלקם לא יישאו נשק, חלקם תהיה להם הכשרה שהיא לצורך העניין, דומה למשמר הגבול, אני אומר בסוגריים, אני מניח שאתם יודעים את זה שניכם, שיעור השוטרים לאלף נפש בישראל הוא מהנמוכים בעולם המערבי, כשהמשטרה בישראל מטפלת בבעיות שאין בעולם המערבי בכלל.
נכון, אבל בלי נשק באקו, כשאקו בוערת או כשלוד ורמלה בוערות, לא יהיה להם מה לעשות.
הרי, בוא נחליט על מה אנחנו מדברים, כי אין לנו שעה. תן לי לנסות את המודל, ואחר כך נתווכח על המקום. האנשים האלה, יחד עם, ואפשר לצרף לזה גם מילואים, כי חלק מאוד קטן היום משרתים במילואים, לא חסרים לזה אנשים. יוכשרו למשימות שהן משימות חירום בעורף. כאמור, תפקוד העורף בזמן מלחמה, ושניכם יודעים והמאזינים שלנו יודעים, שהאיום היום על העורף הישראלי הוא יותר גדול משהו היה אי פעם. כי אם אנחנו תהיה לנו עם מלחמה עם חיזבאללה, מה שיקרה בצפון הארץ, מדינת ישראל לא מכירה. זה דבר אחד, משילות, הפרות סדר בקנה מידה גדול, אסונות טבע, אנחנו אחת לכמה זמן יוצא דוח של מבקר המדינה על איך אנחנו לא מוכנים לרעידות אדמה וכן הלאה. ההפעלה של הגוף הזה תהיה על ידי משרד לביטחון פנים, כי הדיסציפלינה היא דיסציפלינה משטרתית, היא לא דיסציפלינה צבאית. והגוף הזה בסופו של דבר יגדיל את מוכנותה של ישראל לשעת חירום בעורף, שאני חוזר ואומר, היום חיונית לא פחות ואולי יותר.
אז מה אכפת לך? מה אכפת לך שיקראו לזה משמר לאומי, ובנט הציע, ועכשיו יהיה, מחר,
אני לא מתווכח, יש לי בעיה, אכפת לי עם זה שהדבר הזה נאמר, וירד מהכותרות ומהמציאות.
אתה אומר שזה הייתה סיסמה ולא תוכנית פעולה.
בוודאי שלא, אתם יודעים את זה, הממשלה הזאת ספציפית, לא נדבר על המשבר הפוליטי, קשה לדרוש מהן הדברים קטנים מאלה, אבל מכיוון שכמו שרוני אומר, הדיון הזה כבר מתקיים לפחות 20 שנה, ומי שבולם אותו זה מערכת הביטחון שחרדה לדומינטיות שלה,
בוודאי.
המערכת האזרחית שמחלישה את המשטרה ולא רוצה המשטרה חזקה
בוודאי, אז אלה בעיות שטעונות פתרון עוד לפני הפתרון שאתה מציע. הרעיון שאתה מציע, שאני בהחלט מקבל אותו, בתיקונים כאלה ואחרים שאני לא בנוי עכשיו להגיד, ולא נתווכח עליהם, קודם צריך לעבור מהשלב שבו משרד הביטחון תמיד רואה את החוסן הלאומי רק בטנקים ומטוסים. מצידו שימותו ברעב, שימותו בטיפוס או בקורונה, לא צריך לזה כסף, תן לו 70 מיליארד, 80 מיליארד, 90 מיליארד, אל תיגע בו, הכל הוא ידע לפתור. אחר כך באה המשטרה, שלמרבית הצער איננו הראות, עיניך ועיניו של אריה ועיניי שלי, פעם אחר פעם לא מסוגלת למלא את תפקידי השיטור הבסיסיים ביותר. אז אתה רוצה לתת לננהל אסונות טבע? באמת,
אני רוצה לתת, אני לא אמרתי למשטרה. אני, אגב, בעולם, המודל הוא לא משמר לאומי, כי משמר לאומי מביא אותנו למחוזות האמריקאים, זה משהו אחר. המודל הוא למשל גופים כמו הקרבינרי או הז'נדרמריה, שקיימים במדינות המערב, וזה כוח, תקרא לזה חציו משטרתי וחציו צבאי, במובן של אופי הפעולה שלו. אגב, משמר הגבול הוא כזה, אבל משמר הגבול הנוכחי הוא זרוע מסוימת ודי חלשה בתוך המשטרה.
הוא זרוע ללוחמה בטרור, הוא זרוע חלשה של המשטרה, שעוזרת ללוחמה בטרור, הוא לא עושה את התפקידים הנגזרים מהגדרת התפקיד שלו.
אז אם אתה מסכים איתי לגבי הצורך, ואם אתה מסכים איתי לגבי האפשרות לעשות את זה, אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות אחת משתיים, ללכת לקריית הממשלה ולהתחיל לעלות עם כלי הנשק שלנו על משרד ראש הממשלה ולנסות לגרום לזה שזה יקרה, או לכתוב מאמרים בעיתון, זה הכלי שיש לי. אני רק אומר, זה ברור לכולנו, וזה קלישה נוראית מה שאני הולך להגיד, אבל היא נכונה במקרה הזה.
ואני הייתי, מציע לך לחשוב, קודם כל, על השלטון המוניציפלי, בקשר לכל הפעילות האזרחית שאתה טוען שצריך לתת למשמר הלאומי הזה, כמו טיפול בעורף בזמן מלחמה, וכמו טיפול בסונות טבע וכל כיוצא באלה, דומה שהרשות המוניציפלית יודעת יותר לדאוג לצרכי הספציפיים, לא הרי מצפה רמון כהרי שלומי בצפון, ולא הרי באר שבע בדרום כהרי חיפה בצפון.
אני מודה לכם על הדברים המעניין. אנחנו חייבים לסיים.
אז אני רק במשפט, אני לגמרי בעד חיזוק, ואחת המסקנות של הקורונה זה שמה שהשלטון המקומי, השלטון המקומי פתר הרבה מאוד בעיות שהשלטון המרכזי לא ידע. את הדבר הזה, את הפעלת הכוח החוקית, יכולה לעשות רק המדינה ולא השלטון המקומי, ועל זה
נדבר. עופר שלח, תודה רבה לך.
תודה, עופר.
תודה לכם, חברים. תודה.
אנחנו יוצאים לפרסומות, ובסוף משהו מעניין מאוד, כן. מחוץ לעולם הזה בכלל.
בכלל.
ככה רוני, לראשונה מאז 1970, ועדה בבית הנבחרים האמריקאי תערוך שימוע פומבי ושקוף, ותדון על דיווחים על עצמים בלתי מזוהים, אבמים. המטרה היא לשפוך אור על אחת התעלומות הגדולות של זמננו.
מבחינתי...
שלום לאורי גלר, מנטליסט ואומן חושים, תגיד, יש אבמים והם השתלטו על הקונגרס האמריקאי?
אוקיי, היי, אריה ורוני, תודה רבה שהתקשרתם אליי. תקשיבו לי, כל העניין הזה עם הקונגרס ועם הפנטגון, זה למעשה מין cover-up, כי הם כבר יודעים שנים, לא רק שיש אבמים, אלא יש גם גופות. ואם תרשו לי, אין לנו הרבה זמן, תרשו לי לחזור אחורה ל-1972, כאשר אני עובד למוסד, המוסד לא מבין איך אני עושה את הדברים שאני עושה, מתקשר ל-CIA, ומבקש מה-CIA לחקור אותי. שולחים, ה-CIA שולח את קפטן אדגר מיטשל, האסטרונוט, האדם השישי שדרך על הירח. הוא מוציא אותי מהארץ, אני ישר אליו, הוא לוקח אותי ל-CIA לבחינות, בוחנים אותי, ואז מיטשל מבקש ממני, טובה, הוא אומר שיש מישהו מאוד חשוב בנאסה, שרוצה לפגוש אותי. אני שואל אותו איך קוראים לו, הוא אומר לי דוקטור ורנר וון בראון. דוקטור ורנר ובראון היה נאצי.
מדען הטילים הנאצי, כן.
מדען הטילים הנאצי, דרך אגב, אתם יכולים לראות הרבה תמונות, אני והוא, על האתר שלי, urigeller.com. אני מגיע לבסיס סודי של נאסה, נכנס למשרד של דוקטור ורנר ובראון, אני נותן לגיסי מצלמת CIA, אני אומר לו, צלם, כי לא יאמינו לי. בקיצור, ורנר ובראון מבקש ממני להקם לו את הבת הנישואין, הוא רוצה להיוודע שבאמת...
אבל אורי, אנחנו שואלים אותך על האבמים, לא על ורנר ובראון, הוא אבם?
ורנר ובראון לוקח אותי לבניין, עם מקרר בפנים, אנחנו מלבישים מעילי אנטרטיקה כתומים, עם לוגו של נאסה, והוא מכניס אותי למקרר, לחדר המקרר, ואני מתעלף, אריה ורוני, אני רואה מה שאני רואה, אנחנו רואים גופות, תשמע, אם זה לא היה דוקטור ורנר וון בראון, אז הייתי אומר, אני חולם את זה.
זה אנשים שהוא הרג? לא הבנתי.
איזה גופות? למה איש עם חושים כמו שכרה, אני חייתי המון גופות בימי חיי, ולא התעלפתי אף פעם.
ואני לא הייתי נכנס עם נאצי למקרר.
אריה הוא רופא, אתה יודע כמה גופות אריה ראה? או כמה הוא ראה אותם בחיים והוציא אותם מהחדר כגופה?
בסדר, אנחנו מדברים על גופות של חייזרים.
שיש להם צורה של תמנון, של בן אדם, איך הם נראו?
אני רואה שאתם עושים צחוק מזה.
לא, לא, לא.
אתם לא קריינים טובים.
לא. תגיד, מה, אז מה קורה?
איך הם נראו, אנחנו שואלים.
אוי, אוי, אוי.
הוא נעלם. יכול להיות שחייזר לקח אותו.
כן.
הוא, אחד הדברים הבעייתיים עם הסוגדים לאבמים, זה שהם לא מוכנים לקבל שום שאלה ביקורתית.
והם גם לא, הם גם לא מוכנים, אין להם שום סובלנות כלפי מי שמטיל בספק את העובדה שהם על חושיים. כן, אתה מבין שהם מה שנקרא מנטליסטים.
לא, יכול להיות שהיו אבמים ומתו.
כן.
ושמו אותם במקרר.
נכון. מה ומה, ולא באבמים ועצמים מזוהים, לא שמים במקרר אחרי שהם מתים, אם הם היו בשר ודם קודם.
אני לא יודע, אולי הם צריכים להיות בחימום על אש קטנה, אני לא מבין באבמים. אבל בכל מקרה, הקונגרס האמריקאי ידון בכך.
הבן אדם דיבר 20 דקות בלי שעצרנו אותו, ובשאלה הראשונה, אבי נעלבי, מה זה הדבר הזה? נורא.
כי הטלנו ספק בקיומם של חייזרים.
לא, שוורצפון, מה זה הדבר הזה?
הוא היה מדען שהאמריקאים, מדען טילים גרמני, שהאמריקאים לקחו אותו אליהם כדי שיבנה גם להם טילים. אבל איך זה קשור לאבמים אינני יודע. על כל פנים, באמת, תם זמננו לתוכנית הזאת, וחבל שלא הגענו לשאלה איך נראים האבמים האלה והחייזרים. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי על השידור איציק אהרון, אורחי הדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, מיכל קדוש ומאור רטה, אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו. תודה רבה רוני.
אתה רואה שגם מנטליסט מאבד את העצבים מפעם לפעם.
כן, התבנו אותו.